בכלל כשאנחנו עומדים על הבמה הזאת אנחנו מדברים על פרשת השבוע במובן של הפרשה שקוראים בתורה אבל אי אפשר היום להימנע מלעסוק בפרשת השבוע במה שמעסיקה את התקשורת בעניין שצריך גם אנחנו לתת עליה את המבט הפרשה של המשפט הולילנד ובראשו ההרשעה של אולמר לראשונה ראש ממשלה בישראל עומד לשבת בכלא עומד לשבת בכלא לצערנו הרב כבר יש נציגות בכלא נשיא כבר יושב שם עכשיו יהיה ראש ממשלה מתקיים בנו במקום להיות אור לגויים הפסוק בישעיהו שרייך סוררים חברי גנבים כולו אוהב שוחד רודף שלמונים איך קורה דבר כזה איך במקום להיות אור לגויים כזאת שחיתות ולצערי הרב אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד שאם היו שומרים תורה ומצוות זה לא היה קורה כי יש נציגות גם של אנשים במיוחד מפלגה מסוימת, מפלגה חרדית שכאילו כמעט אפילו הייתי אומר איזשהו תנאי קבלה שם שתהיה שייך להסתבך באיזשהו דבר או ישבת שם כמה שנים זה כמו איזשהם תנאי קבלה איך קורה דבר כזה? אני חושב שנקודת המפתח היא בנקודת המוצא איך מנהיג או איש ציבור תופס את התפקיד שלו מה העמדה שלו האם הוא עכשיו אמור להיות משרת של הציבור או הציבור אמור להיות המשרת שלו האם הוא כמו שאומר הרב קוק הרב קוק חותם עבד לעם קדוש אני עבד לעם קדוש ועבד כל הזמן חושב איך הוא יכול לשרת את האדון או שהעם הוא כולו הסולם שעליו אני מטפס והשאלה היא תמיד מה אני יכול להרוויח מכאן הכל מתחיל חז"ל נותנים לנו דמות של המנהיג המנהיג הראשון זה משה רבינו משה רבינו הוא בשעה שהקדוש ברוך הוא בחטא העגל אומר לו הנה הרף ממני אכלה את העם ועשה אותך לגוי גדול משה רבינו יש לו את ההזדמנות הזאת לבוא ולהגיד הנה העם חוטא ואני אעשה אותך לגוי גדול אומר משה הפוך מחי נינה מספרך לא שווה לי החיים אני מוכן למות בשביל שעם ישראל יתכפר להם מי שנשכב על הגדר לעם לא מי שמטפס על העם והכל מתחיל משה רבינו לא רצה לקבל את התפקיד לא רב על התפקיד הזה להפך ניסה אומר שלח לביא תשלח כשאדם רודף אחרי התפקיד מלכתחילה נקודת המוצא שלו היא מה אני יכול להרוויח ורק כשמשה אומר אני בעצמי לא רוצה אלא אני מקבל את השליחות הזאת בעל כורחי הוא זה שמוכן למסור באדם הוא זה שאומר יכול לבוא ולהגיד לא חמור אחד מהם נסעתי שמואל אנחנו בפרשה שקוראים את קורח קוראים את ההפטרה של שמואל כי את אותו משפט בעצמו אומר שמואל חז"ל אומרים שמואל כי שם ביתו הוא היה סובב בכל ישראל בשביל מי? בשביל לקדם את עם ישראל אבל לא היה מוכן ליהנות כי שם ביתו הוא לקח את כל הציוד שלו מין אוהל מתקפל כזה עם הכל כדי אפילו לא ליהנות וגם הוא אומר לא חמור אחד מהם נסעתי כשהשאלה היא מה אני יכול לעשות בשביל העם אני עבד לעם קדוש אז כשהעם נמצא בסכנה אתה מוכן למסור את עצמך כשהשאלה היא הפוכה מה אני יכול להרוויח מהעם? איך העם יכול לקדם אותי? אז שרייך סוררים וחברי גנבים. המשך הפסוק שם, על כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים. זה אלמנה לא דין יתום, אלמנה לא יחוננו ודין יתום לא יבוא עליהם. אוריב יתום, איך פסוק במפורש? פה חתן תנך. כי כשאתה לא יכול להרוויח מזה, מה יכול לתת לך יתום ואלמנה? אני לא יכול להרוויח מהם שום דבר. מה יכולים לקבל מהם? אז במקרה כזה יתום לא ישפוט ובריב אלמנה לא יבוא עליהם. מה הם יכולים לתת לי? מה אני יכול לקבל מהם? אני הולך רק למה שאני יכול לעשות. אני בזמנו, והאהוד אולמרט שייך עליהם, אני באמת לא רוצה לדון פה בעניין הפוליטי, אלא באמת לראות מאיפה נקודת המוצא. בזמנו אריק שרון, הימני שבימניים, הלך והחליט להחריב ולגרש את גוש קטיף. אנשים שאלו מה קרה להם, מה קרה לו, והיו אנשים תמימים שאמרו אולי הוא רואה שם דברים, הוא עושה את זה, לא יכול להיות שהאדם הזה של המאה ואחד שהולך ועושה כזה מהפך. לאט לאט התברר שהוא ישב עם חכמה ויועצה, והתברר לו שהיכולת היחידה שלו לשרוד, היכולת היחידה שלו לשרוד פוליטית, זה אם מה שהיה נקרא אז יאתרגו אותו, יעשו אותו אתרוג. והאתרוג שיעשו אותו שלא ייגעו בו, זה שהוא ימצא חן בעיני אלה שקובעים את דעת הקהל כביכול בעיתונות ובתקשורת, לקחת עמדה שמאלית, וזה מה שיחזיק אותו. ואריק שרון, כשהייתה לו השאלה אני מול האידיאולוגיה, אז מתברר שגם כשהייתה אידיאולוגיה היא הייתה סולם בשבילו לטפס. ואותו דבר בעצמו, אני מדבר עוד לפני המשפט של השוחד, קרא לאולמר. יש אנשים שכל מחשבתם היא איך אני יכול לטפס למעלה. אז כשהטיפוס למעלה הוא דרך עמדה ימנית, אז הם יהיו ימניים, וכשהטיפוס למעלה מפסיק דרך העמדה הזאת, יחליפו את הסולם. כי אין חוט שדרה, כי כל השאלה היא מה אני, לא מה העם צריך. אנחנו צריכים להחזיר לעולם את המנהיגים. האמת היא שהעסק רקוב כבר מלכתחילה, ברגע שיש שיטה של פריימריז, ואנשים כן צריכים למצוא חן בעיני הציבור, וצריכים כסף, וצריכים השפעה כדי שיבחרו בהם, כבר פה תמון זירי הפורענות. כי אתה כל הזמן צריך להגיד, רגע, מה ילך ואיפה אני אשים? במקום לבוא ולהגיד אני רוצה לשרת את העם, בואו נראה מה לעם טוב, ואם זה לפי זה הולכים. אומרים פני הדור כי פני הכלב, אומרים שזה על מנהיגי הדור. כלב כאילו הוא הולך קדימה לפני האדון, אבל הוא כל הזמן מסתובב אחורה לראות האם האדון פנה ימינה או שמאלה, כי אז הוא צריך לדעת. זה נדמה שהוא הולך, אבל הוא מסתכל אחורה. אנחנו צריכים להחזיר ולבנות מתוכנו שעם ישראל יהיה ויצמיח מנהיגים שהשאלה שלהם היא מה טוב לעם ואיך אני יכול להיות משרת לעם, עבד לעם קדוש, ולא איך העם ישרת אותי. כשנקודת התפיסה הראשונה היא איך אני יכול להתקדם, ואני אעשה את זה דרך המהלכים, אז זה יהיה שינוי עמדות בלי חשבון, זה יהיה לעשות אבלות, זה יהיה לקבל שוחד ולרדוף שלמונים, וזה יהיה יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם. צריכים להחזיר מנהיגות, והכל תלוי בשאלה אני מבטל את רצוני ואת עצמיותי לעם ישראל, ככה להצמיח מנהיגים. זה כמה מילים שאי אפשר להתעלם מפרשת השבוע, ואני לא נותן פה עוד ניתוחים, כמו שאמרתי לכם, ניתוחים פוליטיים והסברים, אלא באמת לבוא ולהגיד מה מבחינת בעין יהודית, איך צריכים לראות את הדברים האלה. עכשיו אני רוצה להגיע לפרשת השבוע, להעיר פה איזושהי הערה. כבר דיברנו, אבל תמיד טוב לחזור עליהם. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו המילים בתורה. אומר רש"י, חוקותיי תלכו, זה לא לקיים את המצוות ולא לעשות שאר דברים, כי הרי כבר נאמר בהמשך, את מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. יכול זה קיום המצוות, כשהוא אומר אם מצוותיי תשמורו, הרי קיום המצוות אמור. אמה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו, שתהיו המעילים בתורה. בדור שלנו הרבה דברים קשים, יש הרבה ניסיונות לדור שלנו, יש הרבה דברים יותר קלים בדור שלנו מדורות שעברו, אבל הניסיון הכי קשה לפי דעתי זה העניין הזה של הבנת ערך העמל. אנחנו חיים בסביבה שכל כולה וכל עניינה וכל המהפכות ומיליארדי מיליארדים של דולרים מושקעים רק לעשות את הדברים קל, שלא תתאמץ, שלא תצטרך להשקיע, שהכל יבוא לך מהר ומיד. אני תמיד אומר, אין לאנשים זמן לחכות אם הם לוחצים על מחשב והמידע לא מופיע מיד על המסך, כן, או יש את השעון חול הזה או איזשהו עיכוב, יש היום דברים אחרים, ומוציא אותם מדעתם, צריכים להחליף את המחשב, לשדרג אותו למשהו אחר. בחור מתגאה לפני החבר שלו שהאייפון של כל אחד עם השמות שלו זה קל יותר מהמשקל ב-30 גרם מהמשקל של החבר שלו. אז מה יש לך? תחליף משלך, אתה כבר צריך לסחוב. אני שלי זה כבר יותר פונקציות וזה שוקל פחות, זה עוד יותר דק. משקיעים בזה מיליארדים ואנשים קונים את זה, הם קונים את זה, ופתאום אומרים לך, לא אומרים לך בוא תלמד ואתה תשמע כזה שיעור, כן, או תגיע לישיבה ופתאום לימוד תורה יהיה לך הדבר הכי קל. יכולים להגיד לך לימוד תורה יהיה הדבר הכי משמעותי בחייך, הכי משמח, אבל אין שום רב ושום ראש ישיבה שיגיד בוא תגיע לישיבה ולימוד תורה יבוא לך בקלות. יכול לבוא להגיד לך שקשיים שהיה קשה לך להתגבר עליהם יהיה לך יותר קל, אבל לימוד התורה יהיה תמיד קשה. הגאונים הכי גדולים, הגר"א, היה יושב 3 ימים עם ממחטה סביב הראש כדי ליישב גרסה אחת, ככה כותב עליו תלמידו. ובקיבייגר כששואל צריך עיון גדול, אנחנו לא יכולים על עצמנו ראש של רב קיבייגר. וביונתן אייבשיץ, גאוני גאונים וגאוני היום, כולם הגאונות שלהם היא אולי בשאלה באיזה רמה הם צריכים ונמצאים בעמל התורה שלהם. אבל אין תורה בלא עמל, והשאלה היא למה? למה זה לא יכול לבוא בקלות? אני רוצה לעמוד על 3 נקודות. נקודה ראשונה זה יסוד האהבה. דווקא העמל מגלה אם אתה אוהב. ניתן דוגמה. אדם רוצה לשמח את אשתו ליום הולדת, אז הוא יכול, הוא יושב במשרד ולהזמין בטלפון שיזמין, יבוא שליח ויביא עוגת יום הולדת מפוארת לאשתו ליום הולדת. זה משהו, אי אפשר לזלזל בזה, זה משהו יפה. אומרים שהסגולה הכי טובה בעולם לא לשכוח את היום הולדת של אשתך, זה לשכוח את זה פעם אחת. שכחת את זה פעם אחת, יותר אתה לא תשכח. אז הבן אדם הזה זכר, זה יפה מאוד, הנה הוא הזמין עוגת יום הולדת לאשתו, יפה מאוד. ואישה בהחלט יכולה להיות שמחה ולרשום לעצמה הנה הוא זכר. אבל לעומתו יש בעל שכשאשתו הלכה לעבודה היא לא הייתה, הוא הלך לחנות וקנה קמח ואפה וניפה ולקח ספר מתכונים של עוגות והסתכל איזה מתכון נראה לו בתמונה הכי יפה ולקח את הביצים וקרה ועשה את הכל כמו ההוראות. וכשאשתו באה, אז א', בדרך כלל כשבעל יעשה עוגה כזאת, העוגה לא תצא בתמונה כמו שיצא בתמונה של הזר. תראה מסתומה, פה שרוף ופה לא הכי טעים ופה הוא פספס משהו. אבל כשהוא ייתן את זה לאשתו והוא יספר לה את כל ההיסטוריה הגדולה ואת כל העמל והתרחה, האישה אמורה לשמוח יותר. נגיד אם בעל יקנה תכשיט לאשתו, כן? ויש מי שיזמין תכשיט יפה בטלפון או באינטרנט ויביאו את זה, נער שליחים יביא את זה לאשתו, ויש אחד שילך ויסתובב בשוק וילך, איפה האישה תשמח יותר? בדרך כלל האישה תשמח יותר אם היא תשמע שהבעל טרח והשקיע מחשבה, אלא אם כן האישה אוהבת תכשיטים יותר מבעלה, כן? יש גם כאלה. אבל אם לא, אם היא אוהבת, היא אומרת, רגע, כמה הוא השקיע פה? העמל מגלה את יסוד האהבה, והדבר מובן בסברה. אבל לא רק שהוא מובן בסברה, אני אראה לכם את הדבר כתוב במפורש. המדרש תנחומה בפרשת נוח עומד על הסתירה, עוד מעט חג שבועות מתקרב אלינו, על הסתירה, בני ישראל אמרו נעשה ונשמע או קפה עליהם הר כגיגית. והמדרש תנחומה אומר שהברית שנחרטה עד שלא קפה עליהם הר כגיגית לא הייתה ברית, והברית שנכפתה היא נכפתה דווקא על תורה שבעל פה. ולמה על תורה שבעל פה? שימו לב ללשונו של המדרש. לא קיבלו ישראל את התורה עד שקפה עליהם הר כגיגית, לפי שלא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא על התורה שבעל פה. ולמה לא הייתה צריכה כפייה על הר כגיגית? בני ישראל אמרו נעשה ונשמע, אבל הם אמרו נעשה ונשמע על תורה שבכתב. אבל למה הם אמרו על תורה שבכתב? מפני שאין בה יגיעה וצער והיא מעט. אלא מה נכרתה הברית? אלא על התורה שבעל פה. שימו לב, המדרש, זה לא אני אומר, תורה שבעל פה יש בה דקדוקי מצוות קלות וחמורות, והיא עזה כמוות וקשה כשאול קינתה, לפי שאין לומד אותה אלא מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו. הקושי זה סיבה לכריתת הברית, כי אם אתה מוכן לקשות, לעמול, סימן שאתה אוהב, ואם אתה אוהב יש כריתת ברית. והיגיעה והצער זה לא מצב של בדיעבד, זה המצב של לכתחילה, וזה המאפשר את כריתת הברית. אלא שכמובן יש כמה רמות. בחור שנכנס ללימוד, אז יכול להיות שקשה לו אפילו התחלה, איפה הקושייה בגמרא ואיפה התירוץ, ואחר כך קשה לו להבין את רשי, ואחר כך קשה לו להבין מחלוקת רשי ותוספות, אבל אחר כך הוא מתקדם, אבל קשה לו להבין במה נחלקו הרשב"א והתוספות, ואחרי שהוא מבין את הרשב"א והתוספות יהיה לו קשה ברמות. אבל תמיד יהיה קשה, ותמיד יצטרכו להשקיע, ולהשקיע זמן ועמל, עמל מעשי ועמל מחשבתי. כריתת הברית, האהבה מתגלית דרך הקושי. אז יסוד אחד זה יסוד האהבה שמתגלה בעמל. היסוד השני, יש ביטוי מאוד יפה בדורות האחרונים, אבל הוא מבטא את מה שאני רוצה להגיד. כשרוצים להגיד מישהו שהוא קשור לתורה, לא אומרים הוא לומד תורה, אומרים עליו הוא בן תורה. והרעיון של בן תורה הוא שאין את התורה מצד אחד ואותו, אלא הוא חלק, התורה היא חלק בלתי נפרד ממנו. היא מלווה אותו, היא בונה את האישיות שלו. התורה היא חלק בלתי נפרד ממנו. יש פסוק נפלא בתהילים, תורתך בתוך מאי. התורה נמצאת במאיים, בבטן. היא חלק, נהפכה לחלק אורגני, חלק מגופו. כדי שדבר יהפך לחלק מגופך, כל הלימודים שבעולם אתה יכול להיות פה והלימוד פה ואתה צריך לדעת ולקבל מידע, אבל זה לא יהפוך אותך לזה שתהיה בין תורה, תורתך בתוך מאי, שתהיה אתה והתורה יחידה אחת. להפוך את הדבר הזה צריך עמל. משל למה הדבר דומה? אתה שומע הרבה פעמים אנשים שאומרים שהם משוגעים על ספורט, הם אוהבים ספורט, הם בלי ספורט אין להם חיים. ואתה שואל אותם מה זה אתה אוהב ספורט, אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אני יושב מול הטלוויזיה ורואה תוכניות הספורט, ואני רואה, ואני כשאני יושב מול הטלוויזיה אני אוכל את הפיצה שלי ואוכל את כל הג'אנק פוד ואוכל זה, ואני מוסיף לקרס שלי, כן? ואחר כך הולכים לרופא בבואים. אבל הוא אוהב ספורט, הוא קורא למחרת את כל העיתונים, את כל הפרשנים, כן, שמסבירים לך מה היה ומה היה צריך להיות ואיפה הייתה הפתעה וכל מיני מיועים הוא מאוד אוהב ספורט, אבל הוא הולך ומגדל קרס, והקשר שלו לספורט, מי יודע? אתה יכול להיות אוהב ספורט, אבל אתה לא ספורטאי. של להיות ספורטאי, צריך לרוץ. וצריך לרוץ, זה ספורטאי ל-10 קילומטר, צריך להתאמץ. לראות ספורט לא נהיים ספורטאים. ככה רבותיי, ללמוד תורה לא עומדים אני פה והתורה שם. אני צריך להביא את התורה, זה לא לקרוא. זה להיות שהיא בתוך מאי. להפך להיות בן תורה. לזה יש צורך בעמל. אז דיברנו על נקודה שנייה, תורתך בתוך מאי, לזה נדרש עמל. והנקודה השלישית שאני רוצה לעמוד עליה, אבל בשביל לעמוד עליה במלוא היקפה צריך ללמוד, ואני ממליץ לקראת שבועות אנשים ילמדו את נתיב התורה של המהר"ל. המהר"ל בנתיב התורה עומד על זה שהתורה היא שכל אלוקי, קודשא בריך הוא ואורייתא חדה, והתורה היא שכל אלוקי, ובעצם על פניו אין לנו אפשרות להתקרב ולהתקשר לתורה. וכל הגמרות שמדברות על לחיות חיי צער, או העניין של ענווה ועניין של מידות, כן, הם עניינים שנוגעים לזה שאי אפשר להתקרב לריבונו של עולם אלא על ידי שאתה נדמה לו ודומה לו, וזה עניין של מידות. לכן אם רואים תלמיד חכם שאין מידותיו סדורות, משהו אצלו מקולקל, כן? אם אין הרב דומה למלאך השם צבאות לא יבקשו תורה מפיו. זה לא שייך בשאר חוכמות, כן? כמו הסיפור הזה של הפרופסור לפילוסופיה, היה גאון בפילוסופיה והיה מושחת במידות. שאלו אותו, איך אתה פילוסוף כמוך, איך אתה מושחת במידות? אז הוא אומר, נו, ואם הייתי מלמד הנדסה אז הייתי צריך להיות נראה כמו משולש? מה הקשר? זה נכון בשאר חוכמות, תורה היא תורה אלוקית. אחרי המדרגה של מידות שעליה מדבר הקדוש ברוך הוא, אש אוכלה, רוחניות. המאבק שלנו הגדול הוא תמיד בין גוף ונפש, בין הנשמה לבין הגוף. וכדי להתקרב לריבונו של עולם צריך איכשהו להידמות. והדבר הכי גשמי שיש זה אותה עצלות. העצלות יסודה מהעניין הגופני, והעמל יש פה את העניין הרוחני של ויתור. זה הליכה נגד הטבע, נגד הרצון. אז אתה הולך ונדמה, אתה מתקרב, אתה מחזק את העניין של הרוח ויכול להתקרב ולקבל את הקדוש ברוך הוא. שכל אלוקי, אנחנו צריכים להתקרב לדבר הזה. ודווקא העמל, ודווקא הליכה נגד הטבע, בין הטבע, העצלות הגשמית ובין העצלות הרוחנית, אדם ליך לחשוב, כן? וכשמדברים על עמל התורה יותר ממה שמדברים על עמל הגוף, מדברים על עמל והגיעת המחשבה והקדשה של הדבר הזה, זה הליכה נגד הטבע. שלושת היסודות האלה, אם בחוקותיי תלכו, היסוד הזה, האחד, של יסוד האהבה שמתגלה בעמל, היסוד הזה של אדם ותורה נהפכים לך, תורתך בתוך מאי, והיסוד השלישי של התקרבות וחיזוק הרוח והתקרבות לריבונות של עולם על ידי המלחמה בעצלות הטבעית והמחשב, הם יסוד שלי וחוקותיי תלכו. לאור זה אפשר, עם זה אני מסיים, למה זה התנאי לכל היהודים שהתורה מבטיחה, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. וחז"ל גם אומרים שאם בחוקותיי לא תלכו, הפוך זה שתפסיקו להיות עמלים בתורה חלילה. התשובה לעניות דעתי תלויה בעניין הזה. בכל אחד מהמימדים שהסברנו, לעמול זה נגד הטבע. היהודים שמכתובים בתורה, הרמב"ן כותב עליהם ומעריך בזה, גם יש בזה יסוד גדול בעניין שכר ועונש, יסודם הוא שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו לשנות את הטבע, לא כמו קריאת ים סוף, אבל שהטבע, התבועה והאויבים והשלום, הכל יהיה משתנה לפי ההנהגה שלנו. יש בזה נס, עוד יותר נס גדול, אומר הרמב"ן, ממה שאדם זוכה לעולם הבא. אבל זה נס והליכה נגד הטבע, כי הטבע לא אמור להיות תלוי בשאלה האם בני ישראל מקיימים את המצוות או לא. לאור דברינו העסק כאן מובן. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוכן ללכת איתכם ולשנות את הטבע, אבל תראו גם אתם שאתם משנים את הטבע. אם אתם עמלים בתורה, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, בהליכה הנגד, בהליכה נגד ה... ולכן השכר של הדור שלנו, שההליכה שלנו יותר מכל הדורות נגד, כי האווירה הזאת של קל וקל וקל, ולעשות לך אל תעמול, למה לעבוד קשה? ואנחנו עמלים, אנחנו הולכים נגד האווירה הכוללת, זה הקרבה הגדולה. ואומר הקדוש ברוך הוא, גם אני אשנה את הטבע בשבילכם, ונתתי גשמכם בעיטה ורדפתם את אויביכם. שנזכה אנחנו לעשות את החלק שלנו עד כמה שאנחנו יכולים, וריבונו של עולם גם הוא ישנה עבורנו את הטבע. אמן.